ייקח זמן, אבל בסוף יסתדר. תהנה קצת מכל הלבד, למהר. שלום לכם. מקווה שהשבוע שלכם עובר בטוב. אתם מקשיבים לזה כנראה ביום חמישי, ביום שהפרק הזה עלה. אם אתם מקשיבים לזה בעוד 5-6 שנים, אז זה מגניב. ספרו לי איך תום של היום חי. אז פרק נוסף של מקום בטוח. בואו נתחיל את הפרק הזה עם עוד קצת רוחניות ועוד קצת מכתוב ועוד קצת איך הכל מלמעלה, איך הכל מכוון. עברתי תאונת דרכים לפני חודשיים. התחלה מעניינת. אני נהגתי באיילון בתל אביב ועברתי תאונת שרשרת. תאונה הראשונה בחיים שלי שהיא הייתה מעורבת עם אנשים. ובתאונה הזאת אני התפללתי, ברגע שישר כשהתאונה הזאת קרתה, הבחור שמלפני נכנס בו שמלפניו, ואני נכנסתי מאחוריו, אני התפללתי, זה היה בדיוק יום אחרי צילומים, התפללתי רק שהרכב לא טוטלוס. התפללתי שהרכב לא טוטלוס, כי אם הרכב טוטלוס, אז זה מבחן מאוד גדול שאצטרך להתמודד איתו, של איך אני משיג רכב חדש, כדי שהעסק יוכל להמשיך לעבוד. הרכב לא היה טוטלוס, ואז פשוט הגיע המבחן הבא. להיות מסוגל לשלם 2,500 שקלים השתתפות עצמית. וזו הייתה תקופה שבה 2,500 שקלים, 500 שקלים זה תיק. 2,500 שקלים עכשיו, נו בחיית. עכשיו עברתי לגור לבד בזמנו. הרכב הזה הוא גם ממש חדש, כאילו חדש יד שנייה, אבל חדש אצלי חדש. תיק של 2,500, מה אני צריך למכור עכשיו? כאילו, אין לי. והעברתי פרטים של כל המשתתפים בתאונה. עבר יום, יומיים, שלושה, שבוע, שבועיים. לא קיבלתי אף טלפון לגבי התביעה. אחרי שאני כבר שיתפתי את חברת הביטוח לגבי התאונה, לא הגיע טלפון. ואני אמרתי, אוקיי. אוקיי, אלוהים בא לקראתי. אלוהים ידע שאין לי עכשיו את הכסף הזה. הוא אמר לי, כפרה, אני אדאג שאף אחד לא יחזור לחברת ביטוח שלך. תרגע, הכל בסדר. תמשיך הלאה, תמשיך להתקדם בעסק. מהמצב של העסק של בזמנו, של יום, אותו יום של התאונה למצב של היום, הרבה השתנה. ממש לטובה, אני ממשיך להתקדם. והיום קיבלתי טלפון מהחברה. חברת ביטוח. היי, זוכר את התאונה שעברת? אז כן, מישהו ביקש פיצויים. אמרתי, אוקיי, כמה השתתפות עצמית שלי? ואז היא אמרה לי, 2,490 שקלים. אמרתי, אוקיי. בסדר, בסדר. אבל עכשיו אני יודע שאני פחות יכול להתמודד עם זה. אבל שימו לב לדבר הבא. מהרגע שקיבלתי את הטלפון, שאני צריך לשלם 2,500 שקלים, בשיחה הזאת אני בעצם הרווחתי יותר מ-1,000 שקלים. עכשיו, לא, אני מבין איך מתמטיקה עובדת, אבל תקשיבו לדבר הבא. הסרטון האחרון שהעליתי לערוץ יוטיוב, זה ממש האנבוקסינג שעשיתי למחשב חדש, Mac Studio, אתם לא רואים אותו כי בדיוק מעבר למדפסת, וזה המעמד של המחשב נייד. ממש אתם רואים רק את הרגליים שלו. אם אני אחזיק אותו, אתם תגלו שהמחשב נייד כבר לא פה. מהסיבה שאני הוצאתי אותו למחירה. הוצאתי אותו למחירה, ובעזרת השם הוא עתיד להימחר בין 4,000 ל-4,500 שקלים. עכשיו, מצד שני, אני עד לאחרונה לא הנחתי שאני הולך למכור את המחשב נייד שלי, מהסיבה שבשירותים מסוימים שאני נותן ללקוחות, אני נעזר בפרומפטר. פרומפטר זה כמו שיש לשדרני חדשות שהם מקריאים את הטקסט מתוך מסך, אז המחשב נייד הוא המחבר בינו לבין הפרומפטר. אנחנו צריכים מחשב כדי לעבוד עם פרומפטר. אז ידעתי שאני לא יכול למכור את המחשב נייד. אבל אז שקיבלתי את השיחת טלפון לגבי הביטוח, אני הבנתי שאני יכול, שנייה, לחשוב מחוץ לקופסה, ולבדוק איך אני ממנף את השיחה הזאת, איך לעשות מהלימון, לימונדה. אז בגדול אני אמרתי לעצמי, אוקיי, יש לי את המקבוק הזה, שהוא בגדול עלה לי 7,800 שקלים. הסיבה היחידה שאני לא מוכר אותו, לטענת תום העכשווי, היא בשביל שאתה תוכל להוריד את התוכנה של הפרומפטר ולתפעל את הפרומפטר. אם זו הסיבה היחידה, אתה ממש לא צריך את המחשב נייד הזה. אתה יכול לקנות את המחשב הכי פשוט שיש, והוא ישרת אותך באופן המקסימלי. מדובר בתוכנה של אפס מאמץ. והחשיבה הזאת הגיעה לי בזכות שיחת הטלפון מחברת הביטוח. כלומר, אם אני מוכר את המחשב הזה ב-4,400 שקלים, אני קונה מחשב נייד חדש ב-1,000 שקלים, תתפלו, יש דבר כזה, יד ראשונה, כן, כן, תתפלו. כן, בסך הכל זיך תוכנה אחת. אז זה אומר שכרגע אני בפרופיט של 3,400, עכשיו אני מוריד את 2,500, אני עדיין בפרופיט של 900. אז אם אמרתי 1,000 וקצת של פרופיט, זה במידה ואני אפילו מוכר את המחשב נייד ביותר מ-4,400, והוא שווה 5,000. אז אני חושב שהדוגמה הזאת, שוב, מבין כל הדוגמה, הרבה דוגמות שאני נותן לכם בסדרה הזאת, זה ש חשיבה מחוץ לקופסה, אמונה עצמית, אמונה באלוהים, ושלוות נפש ורוגע, חיוניים, חיוניים, כדי שנשאר מקורקעים ולא ניפול. מעבר לליפול כלכלית, לא ניפול מנטלית. הכל זה מבחן. אז אני שמח שאני צלחתי מבחן נוסף בדרך שלי, ואפילו הרווחתי ממנו כמה מאות שקלים. ותודה לאלוהים שבחר להפיל עליי את התיק הזה, אתם יודעים, רק יותר מחודש אחרי. מתי קרתה התאונה הזאת בכלל? לפני זה חודש וחצי. מעניין. מעניין מאוד. בכל אופן, על מה אני עוד אדבר איתכם? כי אני בגדול מדליק את המצלמה ואת המיקרופון כשאני בא אליכם דף נקי. המטרות שיש לי לשנת 2025, אגב, כל מי שחי התפתחות אישית, כל מי שיש לו עסק, או כל מי שהוא בעצם בן אדם, חייב מטרות שנתיות כדי להרגיש ולחוות התפתחות, כדי להבין שמשהו נעשה ב-365 הימים האלה שיש לנו בשנה. אם אנחנו חיים חסרי משמעות, חסרי התפתחות, אנחנו פשוט נשארים מונוטונים, וזה מה שמביא למשברים נפשיים כלשהם, אוקיי? זה לא מילים שלי, זה לצערי המציאות. אז כדי שאנחנו נשאר בשלוות נפש, אנחנו צריכים למצוא משמעות, ואנחנו חייבים להתקדם, ואנחנו חייבים לוודא שהימים שלנו לא זהים לשני, לטווח הארוך לפחות. אז המטרות שלי לשנת 2025, מי שלא יודע כבר, זה להפוך לעוסק מורשה. כרגע אני עוסק פטור. העסק נפתח מלפני 3 חודשים, קצת יותר. השאיפה היא לסיים את 2025, כשאני כבר בין לבין, בין היום לבין סוף היום האחרון של 25, אני חייב להפוך למורשה באחד מהימים האלה. שזה אומר לעשות 120 אלף שקלים. דבר נוסף, משימה נוספת זה לעבור למרכז. רוב העבודה שלי נמצאת במרכז, והיא גם מתקרבת ליעד הרחוק שלי והמשמעותי שלי של לגור במודיעין. אם עכשיו אנחנו בקו אווירי, אנחנו נראה שאני נמצא מאוד בצפון המדינה, לא בדיוק מאוד, בקריות, והמטרה שלי זה לצד השנים לאט לאט להתחיל לרדת למרכז, עד שאני אגיע למודיעין, וברוך השם שמה להתקרקע ואתם יודעים לעשות דברים יפים. אז אני מכבד את הזמן, אז אני יודע שכבר ב-2025 זה לא יהיה מודיעין, כי מודיעין היא מאוד מאוד יקרה, והמחירים לא רחוקים מתל אביב בכלל. אז מכבד את הדרך, אני רק בן 21, אז הכל בסדר. אז נתחיל להתקרב לאזור פתח תקווה, חולון, רחובות, משהו באזור הזה. ובנוסף, לעלות במשקל. הגוף שלנו זה כרטיס ביקור הראשוני שאנחנו נותנים לבן אדם שמולנו. אין מה לעשות, אנשים מבקרים אנשים באמצעות העיניים שלהם, לפחות ממש ברגעים הראשונים שהם מכירים אותם, עד שלפחות הפה נפתח. ובנוסף, מראה חיצוני יכול להראות על מין הוכחות אישיות, בין אם זה כוח רצון, משמעת, התמדה, סטנדרט, אסתטיקה, וכמובן, כמובן, כמובן, האהבה העצמית והרצון להרגיש טוב עם עצמנו, שזה אמור להיות קודם לכל מה שאמרתי עד עכשיו. אז אלו שלושת המטרות שלי, ואני ברוך השם מתקדם לשם, ואני נמצא במין התחבטויות עם עצמי של האם לעשות את ה-110% שלי במשך כל השנה הזאת, או לעשות את הכי טוב שלי כדי להגיע למטרה של 2025. הרי בסופו של דבר מה שמעניין אותי זה לפתוח את היום הראשון של 2026 במציאות חיים של שלושת הנקודות שאני הרגע ציינתי. אז בגדול אני יכול לדאוג למציאות הזאת לקרות גם אם אני לא עושה את ה-110% שלי מהבוקר עד הלילה במשך שנה שלמה. אני בחודש דצמבר כביכול של 2024, שזה אפילו לפני השנה שבה אני צריך להגיע ל-120,000 שקלים, הכנסתי בערך 20% מהיעד בשביל להגיע לעוסק מורשה. ואז הבנתי שכביכול, לא כביכול, ואני גם לא רוצה להיות יהיר, אז אני מאוד נזהר במה שאני אומר, אני הבנתי שזה מאוד ריאלי להפוך לעוסק מורשה בשנת 2025. ואני יודע שאני, וזה שוב, זה נשמע מאוד יהיר, כנראה אעבור את היעד הזה. אז השאלה היא, האם לשאוף לעבור את היעד הזה כמה שיותר, או האם לעשות כמה שיותר כדי פשוט להגיע ליעד, ואז עם האקסטרה שכביכול חסכתי מעצמי בשביל לא לעבור אותו יותר מדי, אני נהנה קצת יותר מהדרך. ואני מאוד מאוד מתחבט עם עצמי לגבי התובנה הזאת. כי במידה ואני מרגיש שביום אחד אני לא עשיתי את הכי טוב שלי, כאילו לא נתתי את הכל כולי כדי לעבור גם את הפער של ה-120, אז אני מרגיש לא בסדר. גם כשמדובר ביום שמשרת את המטרה של להגיע ל-120,000 שקל בשנה. כי יכול להיות שזו פשוט אמונה מקבילה שלי, או שזו פשוט פחד שלי לא להגיע רחוק מוקדם, או אולי כביכול הפחד להרגיש חרטה. אני חושב שזה יושב על זה. הפחד כביכול שאני מספר לעצמי, שוואו, אתה יודע שאם אתה תמשיך ככה, אז תום של גיל 30 יבוא ויכעס עליך או יתאכזב, שאתה עכשיו לא באת וטרחת לעשות משהו קצת יותר כדי לעשות עליו חיים יותר קלים. אז בגדול אני רוצה קצת יותר לעצב את המוח שלי ולהסביר לו שהצבת מטרות לשנת 2025, מציאות חיים שכשתקבל אותה ביום הראשון של 2026 אתה תהיה מאושר ואתה תרגיש התקדמות מטורפת, אוקיי? אם חשוב לך להרגיש שאתה עשית התקדמות טובה באמת, אז פשוט תדאג שהיעד הזה יהיה ממש משמעותי. כמו שאמרתי, עכשיו אני יודע ש... וזה מאוד יעיר להגיד, אני שוב אומר, שאני כנראה אגיע לעוסק מורשה השנה, אוקיי? כנראה יחסית מוקדם, וזה גם מפחיד אותי להגיד את זה, כי אתם יודעים, אני לא בדיוק מאמין בעין הרע, אבל כנראה שזה משהו מה... אתם יודעים, אולי אני צריך קצת יותר אומץ. כי אני לא יודע בדיוק איך אלוהים מסתכל על זה, האם הוא מכבד אנשים שאומרים את מה שהם מאמינים בשיא הביטחון, או שהוא אוהב צניעות. אני יודע שזה קצת מוזר שאני מסביר ככה את הדברים, אבל אני באמת חושב ככה ואני מרגיש בנוח, כי זה מקום בטוח, כמו שם הסדרה. אז אני שואף להאמין ולעצב את המוח שלי בכך שאני כאילו מבין שזה בסדר לעשות את הכי טוב בשביל להגיע ליעד של 2025, ותו לא. אני מקווה שהשתמשתי השתמשתי בזה נכון. כדי שבשביל, גם הפוטנציאל שיכלת אולי לעשות 150, 180, 200, אז כביכול החסכים האלו, הם באו, הם שולמו על השקט הנפשי שלך. על קצת יותר זמן עם המשפחה, במקום לעשות את האקסטרה. על אולי קצת יותר לישות שינה, כאילו ברמה הבריאותית, כן? לא ברמה של המותרות. אולי קצת יותר להיות עם חברים, ואולי קצת יותר פגישות, כאילו, אתם יודעים, של מנוחה. אני חושב שזה חשוב, חשוב מאוד ליהנות מהדרך, כי אז אנחנו פשוט נאבד את זה. ומצד שני, יש את המנגנון ההישגי שאני מתחיל ממש לפתח, שאומר לי, אחי, אתה צריך גם וגם 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 וגם, ואתה רוצה גם וגם וגם וגם, ואם אתה רוצה הכל, הכל מהכל, אתה תצטרך הרבה. אז אני כביכול מנסה לשכנע את אני הנוסף שבתוכי, שהכל בסדר. ואני אגיע מספיק רחוק, כדי שאוכל לתת לעצמי גם וגם וגם וגם, אבל פשוט קצת יותר מאוחר, כי גם חשוב ליהנות מהדרך. ובואו, המציאות חיים הנוכחית שלי, היא רחוקה מאוד, מאוד, מאיפה שאני הייתי מלפני 3 חודשים. מאוד, אוקיי? הרבה השתנה. והמציאות חיים הנוכחית, היא תהיה מאוד רחוקה מהמציאות חיים של תום, שהוא כבר עוסק מורשה, ושהוא גר במרכז, ושהוא שוקל עוד כמה קילויים, וההיקפים שלו גדלים, כי זה משהו שאני מאוד רוצה להגיע אליו, וברוך השם, אני עליתי 5 קילו מאז המסע שלי עם המאמן. אז אני ממשיך להתקרב לשם, ואני ממשיך כמובן לקבל מבחנים מאלוהים, כמו ששיתפתי אתכם בתחילת הסרטון. אני ממשיך לחשוב מחוץ לקופסה כדי למצוא להם פתרונות, ואפילו להרוויח מהם. וזה מתקדם, ואני באמת מצליח. ובכל זאת, אני לא מרגיש מספיק שלם. אני מרגיש שעדיין אני יכול לעשות יותר. זה הצד הזה שאומר לי, למה לא? כאילו, הרי אתה יכול, אתה יכול לשאוף לעשות את ה-200 השנה. אתה יכול לשאוף לעבור אפילו את היותר. אני גם מאמין מאוד שאני יכול, אגב. יש לי אמונה עצמית מטורפת, אני יודע, אני יודע למה אני מסוגל. אוקיי, הוכחתי לי את זה מספיק פעמים בשנים האחרונות. אני יודע שאני מסוגל להרבה, ואני מאוד מקווה שאתם יודעים להגיד את הדבר הזה גם על עצמכם. אבל בכל זאת אני חושב שהצד הבוגר שבי מבין את החשיבות של נחת ושל לטעון מצברים ושל להשחיז את הגרזן שלנו. אם אתם מכירים את הציטוט המוכר של אברהם לינקולן, הוא אמר שאם יהיה בתחרות של קטיעת עצים, אני אקדיש את ה-30 דקות הראשונות להשחזת הגרזן בזמן שכולם חובטים בעץ. כי הוא הבין והאמין שהוא עדיין ינצח את כולם, גם אם הוא ישחיז את הגרזן שלו בזמן שכולם מתחילים כבר לעבוד. כי לאחר השחזת הגרזן, הגרזן שלו היא יותר טובה משל כולם, וכך הוא מפיל עצים יותר מהר. ואני מאוד מאמין בזה. וזה פשוט התחבטות שאני מתמודד איתה. אבל כמו שאמרתי, אני רוצה להיות יותר בכיוון של הצבתי יד, אני פשוט אדבוק בו, ואני יודע שיהיה מבסוט. עם כמה שיכלתי להשיג כביכול יותר מאותו יעד, וליהנות מהדרך טיפה יותר. אני כל כך רוצה לעשות טוב למשפחה שלי, ואני כל כך רוצה, אתם יודעים, להגיע לתוצר הסופי, ולהיות בטוח שזה יקרה, שכביכול אני רוצה לבוא ולזרז את זה. ואם אני מציב יעד של 2025, אז כביכול גם לעשות ויעד 25, ואולי טיפה מ-26, שזה אפילו, זה יעד שעוד לא הצבתי, אני לא יודע מה אני הולך לעשות ב-26. אני בגדול התיימרתי להיות האדם הזה שהוא עיוור וחרש לכל המסביב, מלבד המטרה הזאת. וזה פשוט מתעתע. העובדה שאתה יודע שאתה יכול לעשות יותר, אבל אתה צריך לשכנע אותך להוריד את הרגל מהגז בשביל ההתחשבות שלך בעצמך. אבל אני יודע שזה המעשה הבריא, הבוגר והמדויק והמקדם לעשות. כי אם אנחנו מסתכלים על הטווח הארוך, אני צריך גם להתחשב בתום בין ה-22, 23, 24, שהוא יהיה מספיק חזק נפשית ומנטלית בשביל להתמודד עם היעדים הבאים. וואו, עכשיו אני מבין כמה שזה חשוב. אני לא דיברתי לעצמי ככה כשאני מצאתי את עצמי מתלבט לגבי התובנה הזאת. באמת עוזר לדבר, אה? לנושא קצת שונה, אני רוצה לדבר קצת על בחירות לא טובות. פשוט זה עלה לי עכשיו. אני יש לי קטע עם מוזיקה. יש לי את הקעקוע ביד שמאל, שאומר music is my thing, מוזיקה זה הדבר שלי. עשיתי אותו ביום הולדת בגיל 16, אני יודע, די מוקדם. המילים של שירים זה חלק שאני מאוד מתחבר אליו, ואני ממש מכניס אותם עמוק לתוכי. כביכול, לדוגמה שיר לילות וקללות של עומר אדם, אז אני פשוט לפעמים שומע אותו, צועק לי במוח כמה בחירות לא טובות. אמיתי, אני יודע שזה נשמע מוזר. פשוט תחשבו שאתם שנייה יושבים עם עצמכם ואתם שומעים מישהו צועק לכם במוח, כמה בחירות לא טובות, ואתם כאילו משתגעים. כי אני עושה הרבה בחירות לא טובות. וזה פשוט מזכיר לי את זה דרך השיר הזה. או אם אני חווה משהו אחר, אז המוח ימצא לי שיר שקשור למילים מסוימות משירים מסוימים, ואז פשוט גם יבוא ויתקע לי. אז לגבי בחירות לא טובות, אני לא חושב שיש דבר כזה, בחירות לא טובות, אלא אם כן אתה לא לומד מהם. אני לא חושב שאתה יכול לפספס את אהבת החלומות שלך, אם אתה עד יומך האחרון לא מנסה. אתם יודעים, לכבוש את ליבה, או אתם יודעים, לרדוף אותה. אתה לעולם לא תוכל לפספס את עבודת חלומות שלך, כל עוד אתה לא תנסה להגיע לשם עד יומך האחרון. ואם אתה עד יומך האחרון גם לא הצלחת מהיעד שלך, אז כנראה מעולם לא היה אמור להיות שלך. אז מה שצריך לעשות, כי מן הסתם אתה לא תרדוף אחרי כל דבר בשאיפה של אולי זה שלך, עד שתמות, ואז אתה מבין שזה לא שלך, ואז אתה מבין שאה, פספסתי חיים שלמים בשביל לרדוף אחרי משהו שאולי היה שלי. כאן נכנס האינטואיציה, וכאן נכנס שיקול הדעת. ואנחנו צריכים להיות מאוד מחוברים לעצמנו, ואנחנו צריכים מעין אינטליגנציה וחוכמה, כדי שהאינטואיציה שלנו תעבוד קצת יותר טוב. וזו הסיבה שאני חושב שאנשים שהגיעו רחוק, בהשוואה למטרות שלהם, כלומר שהם הציבו מטרה שנתית, הסיבה שהם התקדמו שנה אחר שנה וצלחו את 2025 שלהם ו-6 שלהם ו-7 שלהם, מהסיבה שהאינטואיציה שלהם הייתה טובה, ומהסיבה שהם פשוט ידעו לפתור בעיות מאוד מהר. אני למדתי לאחרונה מהי ההגדרה של אינטליגנציה. אינטליגנציה זה האפשרות לפתור בעיות בזכות האינטלקט שלך. אינטלקט זה היכולת ללמוד משהו ולהשאיר אותו במוח שלך. כלומר, אם אנחנו עכשיו סטודנטים, אנחנו פשוט מקבלים טונות של חומר למוח, אבל בסופו של דבר, בגיל 40 זה לא יישאר איתנו. כלומר, אוניברסיטה לא משרתת את האינטלקט שלנו. אני למדתי רוסית ממש בקצה הקרחון שלו, בגיל 18, האינטלקט שלי זכר הרבה מילים, הרבה מאוד מילים. אני עדיין יודע לקרוא ברוסית. ועצם זה שאני הצלחתי לדבר עם אנשים שנתיים לאחר מכן שהפסקתי ללמוד רוסית, במפעל שהם כולם היו שם רוסים, זה היה בזכות האינטליגנציה שלי. כשאדם מבוגר ברוסית החליף אותי במשמרת, היה צריך לשנות את הפרטים של המחשב במערכת של העבודה לפרטים שלו, אבל המערכת היא בעברית, והוא אמר לי ברוסית לעשות את זה בשבילו. אני עשיתי את זה בזכות האינטליגנציה שלי. הצלחתי לפתור בעיה בזכות האינטלקט, אוקיי? ואני חושב שאינטליגנציה זה דבר מאוד חשוב כדי לצלוח מטרות שנתיות, כמו שאני עושה בגרסה הזאת. אבל מצד שני, אנחנו גם יודעים שזה לא הדרך היחידה והאחרונה כדי כביכול להצליח. כי המטרות שלנו הן סובייקטיביות. לכל אחד יש מטרה שונה. המטרות שלנו הן לאו דווקא יכולות להיות ממומשות באמצעות האינטליגנציה שלנו, כי הן יכולות להיות ללא צורך באינטליגנציה שלנו. אם המטרה שלי היא וואו, אני, אין לי דוגמה ממש טובה עכשיו, כי פשוט רציתי להגיד לכם להקפיץ כדור, אז לא יודע, 10 פעמים ברצף, לאו דווקא האינטליגנציה צריכה לעבוד פה, זה פשוט כבר עניין של ניסיון. כלומר, מדובר כאן בקוקטייל של חוקים ויסודות כדי לבוא ולצלוח מטרות כאלו. אז הנקודה שלי, אם אני חוזר קצת אחורה לגבי החלטות לא טובות, בחירות לא טובות, אני חושב שבהשקפה נכונה, ברוב המקרים לא היו מדוברים בהחלטות, לא היו מדוברות, העברית שלי הלכה לאיבוד, ברוב המקרים לא היה מדובר בהחלטות לא טובות. התאונה, היא מן הסתם לא הייתה החלטה שלי, היא הייתה החלטה של אלוהים, וזה היה חלק מהסיפור שלי, אבל ההחלטה שלי הייתה הדרך להגיב לזה. ואני החלטתי, בהצהרה שלי לביטוח, להגיד שזה הייתה אשמתי. ולא להתנגש עכשיו עם אף אחד מהאנשים בתאונת שרשרת הזאת לבית משפט. ההחלטה הזאת נעשתה באמצעות שיקול הדעת שלי והאינטואיציה שלי. ואני חושב שזו הייתה החלטה טובה. שאני אמרתי, אני אשם. למרות שאני לא הייתי אשם. כי אני יודע שאם הייתי אומר שהייתי אשם, אז היה מוביל לבית המשפט וכספים על עורכי דין, ובסופו של דבר, בתוצר הסופי, כסף היה נאבד מהכיס שלי יותר אם הייתי אומר שאני לא אשם, מאשר שאני אשם. לפעמים עדיף להיות חכם ולא צודק. אז הרבה פעמים, מה שנראה לנו עכשיו, החלטה לא טובה, אנחנו נגלה שמעולם לא היה מדובר בהחלטה לא טובה, אלא חלק מהסיפור שלנו, שהיה אמור לעשות כך בדיוק, ואנחנו צריכים 100% לקבל את זה ולהתקדם הלאה. יש משפט מאוד מוכר שאומר, היו לי הרבה פחדים בחיי, רובם מעולם לא קרו. לי כל חודש יש פחד שלא יהיה לי כסף לסחירות. אני גר לבד, הכל על אחריותי, והוא לא על אחריותי כשאני עובד בעבודה קבועה, יש לי עסק שנפתח לאחרונה. אני צריך איכשהו באורך פלא לגרום לעצמי להיות במיטה הזאת בבית שלי גם חודש הבא, וזה תלוי רק בי. אבל אם אני יודע שהכל מבחן, אני יודע שאני יכול למצוא פתרון להכל. ואם יש פתרון להכל, אני רק צריך למצוא אותו. וברגע שאני מבין את העיקרון הזה, אני מלכתחיל רגוע. ואני יודע שאני צריך להקדיש את האנרגיה שלי, במקום תסכול, במקום לחץ, במקום פחד, לפתרון. שימו לב כמה מהר זה נעשה. בתאונה שהייתה לי. שימו לב כמה מהר זה נעשה בשיחת טלפון. כשאני קיבלתי ממנה את השיחת טלפון, בעודי שומע אותה, אומרת לי שאני צריך לשלם 2,500 שקלים, אני שמעתי, הרווחתי 1,000 שקלים. וזו הדרך להסתכל על דברים. וזו הדרך להתקדם. אני בסך הכל התוצאה. איפה שאני נמצא היום. לא יותר מדי רחוק, נכון? לא יותר מדי רחוק. אבל אני מאוד רחוק מתום של לפני שנה. באמצעות ההחלטות וההשקפות האלו. אז אני מקווה שאתם נהנתם מהפרק. מקווה שלמדתם משהו. אם אתם הקשבתם לי מהספוטיפיי ומהאפל פודקאסט הזה, מרגש מאוד. כי זה נפתח רק לאחרונה, ואני שמח לדעת שיש לזה טראפיק. ומי שצפה בי, אוהב אתכם, עכשיו אני מחייך אליכם, ומי שבספוטיפיי ובאפל פודקאסט מפספס את החיוך היפה שלי, ואנחנו נתראה בשבוע הבא.